של נשים כבר בהיריון מתחילה להתעורר, שהמדרגה הזאת של משה היא זאת שכבר בהיריון שלה הולכת ומחדשת את הכל. הקשר בין אמרם ליוכבד צריך להתבטל ולהיבנות מחדש. רק אחרי ההיריון אז אמרם מגרש את יוכבד וחוזר וקובע בה ליקוחים חדשים, ואז גם יוכבד עצמה חוזרת לנערותיה שהושיבה בפריון. וכמו שראינו שהמהר"ל מברר, שבעצם המדרגה המיוחדת הזאת של משה היא שעומדת כאן כל הזמן בסתר מדרגה, היא בכוונה לא מאופיינת כאיזשהו אירוע פרטי, לא שמות ההורים שלו מוזכרים כאן בצורה פרטית, אפילו לא הניסים שקרו בצורה פרטית לאמא שלו לא מוזכרים כאן, כי הסוגיה כאן היא סוגיה כללית, היא סוגיה רחבה של קומת חיים חדשה שהאומה עכשיו מכוונת אליה, שגם מצידה לא נכון לראות את העבר כבונה את העתיד, שבזכות אמרם ויוכבד נולד משה, אלא בדיוק הפוך. העתיד הזה הוא זה שמיילד את כל העבר, הוא זה שמיילד את כל ההכנות כדי לאפשר למדרגה הזאת ללכת ולצאת מן הכוח אל הפועל, ללכת ולהתגלות. בסוף הפרק המהר"ל כאן מביא את המדרש שאומר ותר האישה ותלד בן. שואלת הגמרא, ואהבת מאברה במיקרה, הרי ההיריון של יוכבד למשה היה עוד לפני הליקוחים החדשים שאמרה משה ביוכבד, אז למה הוזכר כאן שוב ההיריון? ועל זה אומר רב יהודה בר ביזנה, מקיש לידתה להורתה. מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, כמו שהכניסה שלה להיריון היה שלא בצער, ככה גם הלידה שלה, מה שהולידה את משה היה שלא בצער, מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה. המהר"ל כאן מביא את הדברים שבאמת הם קשורים לכל המהלך שאנחנו מבררים כאן בפרק שלנו, מדרגה של משה שהיא מדרגה שמתידה העתיד הוא זה שמחולל את העבר, הוא זה שמחדש את העבר ובונה בכל העבר קומת חיים חדשה. כי אולי לפני כן נבין מה זה פתקה דחווה, מה זה, למה כל לידה היא לידה שנעשית בצער. דברים קשורים ליסוד של החטא של אדם הראשון, כמו שהמהר"ל כאן מזכיר את חטאו של אדם הראשון, שכל חטאו של אדם הראשון היה ההתמכרות של ההכרה האנושית אל הצדדים המיידיים, אל התפיסות הסובייקטיביות הקטנוניות שבהם העולם נמצא עכשיו. כמו שהפסוקים אומרים ש ותרא כי טוב העץ למראה ונחמד הוא לעיניים, כמו שהרמב״ם מרחיב לבאר במורה נבוכים, שלעומת המדרגה שקדמה לחטא, שמצידה הוכן האדם להיות אוכל מעץ החיים ולחיות חיים נצחיים, להיות קשור, להיות דבק באמת, כן, כמו שהרמב״ם אומר במושגי האמת והשקר, שהוא כולו נשאב אל הגודל, אל המרחבים הגדולים של החיים. בתוך האדם הסתתרה נטייה קטנונית של הרצון, במקום להתרומם אל הדברים, להנמיך את הדברים אל המצב המסוים שבו הוא נמצא. וכתוצאה מהחטא הראשוני הזה, אז נכנסה מיטה לאדם. המיטה שנכנסה לאדם היא לא עונש נקמנות, אלא היא, יש בצד מסוים שהיא הפתרון, שהיא התרופה שבאה בעקבות הנפילה הגדולה של החטא. חז"ל אומרים, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאילולא חטאו, אנו כאילו לא באנו לעולם. כוונת הדברים, שאם לא היה מוות בעולם, אם המציאות אחרי שהיא אכלה מעץ הדעת הייתה ממשיכה להידבק בעץ החיים, אז היה נוצר איזשהו קיבעון במציאות, שהמציאות הייתה עם כל העוצמות הנצחיות שלה מקיימות אותה רק במצבים או בתפיסות, בסגנון החיים הבוסרי הרדוד שבו המציאות הייתה נמצאת. מה שחז"ל אומרים שאילולא חטאו אבותינו אנו לא באנו לעולם, כוונת הדברים, המהר"ל מכיל לביאת הדברים בספר תפארת ישראל, שאל מול הדורות הענקיים שהיו קיימים, כל דורות חדשים שהיו מתיילדים, הם היו חסרי משמעות, היו לא מעיזים בכלל לומר את ההערות שלהם, לומר את הדברים החדשים שלהם, אל מול ענקים שנמצאים סביבם. ודווקא המצב של המוות הוא מצב כזה שיוצר מצב שאנו באנו לעולם, שיש משמעויות גם לדורות הבאים. זה בעצם קובע שהמציאות לא צריכה להיקבע בתפיסות, בקומת החיים שבו היא הייתה בשעת תחילת ההיסטוריה של אחרי חטא אדם הראשון, אלא המוות הוא יוצר מצב של פשיטת ולבושת צורה, שדור הולך ודור בא, שתפיסה מסוימת לאט לאט הולכת ונעלמת מן המציאות, ובעקבותיה באים דורות חדשים, תפיסות חדשות, כמו שהפסוקים אומרים בסוף היום השישי, אחרי חטא אדם הראשון, אז ויהי ערב ויהי בוקר, כן, אז כתוב לפני כן, סליחה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ועל זה חז"ל דורשים, טוב מאוד זה טוב המוות. אותו מוות שהתבסס בסוף היום השישי, בעקבות המיטה שנגסה לאדם, הוא הופך את הטוב להיות טוב מאודי. לפני כן, בהתחלה לא היה בכלל טוב, היה אמת, החיים היו ענקיים. אחר כך החיים הפכו, התגמדו למושגי הטוב והרע. אבל שהטוב הזה לא יישאר טוב קטנוני, אלא יהיה טוב מאוד, טוב שמתרבה, טוב שהולך ומתגדל, אז זה מה שמצריך איזשהו צעד של פשיטה ולבישת צורה, איזשהו צעד שמשחרר את המציאות מתובנות, מתפיסות מסוימות שבהם היא הייתה שקועה עד עכשיו. אז עם כל הסבל והקושי הגדול שקיים במוות, אבל זה התרופה שנועדה למציאות כדי לאפשר לה לחזור למצב של עץ החיים, לחזור למצב של ההתגדלות וההשתכללות וההתקדמות, ולא יהיה מצב כזה שבו המציאות כלואה בתפיסות הקטנוניות שבהם הייתה מונחת אחרי החטא. תוך כדי העונש שבא בעקבות החטא, מלבד למוות שנכנס על אדם הראשון, היה עוד שתי עונשים נוספים, שהאדם נענש בארורה אדומה בעבורך, בעיצבון תאכלנה, כן, שהאדם עכשיו עובד את האדמה, אז יש צד של עיצבון שמצטרף לכל עבודת האדמה. והאישה נענשה שבעצב תלדי בנים. הצד הזה של העיצבון, שהוא בעקבות חטא אדם הראשון נכנס על כל צד של יצירה שבאה, בין אם זה אישה שמולידה דורות חדשים, בין אם זה אדם שמפתח יצירות חדשות, פירות חדשים, תמיד הדבר הזה בא בצורה של עיצבון. כי העיצבון הזה הוא איזשהו צד שקשור למה שהזכרנו קודם במוות, שנכנס על המציאות שהיא לעבור מקומה אחת לקומה אחרת, להשתכלל, היא צריכה לוותר על הקומה הקודמת. יש בצד מסוים שהיא משלמת מחיר של ביטול למדרגה הקודמת, שזה מה שמכשיר את הקרקע, מה שמאפשר למציאות להתגדל אל עבר קומת חיים חדשה. לפני חטא אדם הראשון, המציאות בצורה טבעית הייתה מתקדמת מחיל אל חיל. המדרגה הקודמת לא הייתה כזאת מקובעת, לא הייתה כל כך מוגדרת בתיחומים הגסים החזקים שלה, אלא היא הייתה מלאת ענווה להתקדם מחיל אל חיל, מקומה אחת לקומה גדולה יותר, משוכללת יותר. אז כל צד של צמיחה של המציאות היה מתקיים בצורה טבעית, בצורה מלאית. אבל בעקבות החטא של אדם הראשון, אין אפשרות למציאות להתקדם קדימה, אלא רק על ידי זה שהיא תצטרך לשבור משהו מהגאווה, מהצורה המקובעת שדרכה היא החליטה, היא סיגנה את עצמה לפני כן. זה פתקת דחווה, זה הגזירה הזאת של בעצם תולדי בנים, שכל לידה חדשה היא כרוכה בפשיטת צורה ולבשת צורה, בביטול מדרגת החיים הקודמת. גם אולי מבחינה ביולוגית גם כל צער לידה הוא כי גוף האדם הוא כבר בעקבות החטא אדם הראשון, הוא השרירים שבו הם חזקים מאוד, מתוחים מאוד, וכל צד של לידה משברת את האישה, יוצר מצב כזה שבו הכל משנה פנים. המציאות לא, הקודמת לא מספיק בעלת גמישות לאפשר לקומת אחים חדשה להיבנות על פיה. אבל צדיקים, כמו שהמדרש כאן אומר, הם צדקניות, הם לא היו בפתקה של חווה. זאת אומרת, שיש מדרגה של ענווה, שיש מדרגה של געגועים לאינסוף, געגועים אל עתיד הגדול, אז מעבר מקומה קודמת לקומה הבאה, היא לא כרוכה בעצב, בשבירה, אלא דווקא אדרבה. כל קומת אחים הקודמת, היא כולה יונקת את חייה, את חדוותה, את התגדלותה, מכוח מה שהיא קשורה למדרגת אחים שבאה בעקבותיה. היא עצמה לא גאוותנית, לא כזאת שבאמת מתעקשת לראות את הכל דרך הציור הגס המסוים שלה, אלא יש בה את הגעגועים לעולם גדול יותר, ומלא יש המשכיות ישירה שבאה מהקומה הקודמת המסוימת לקומה יותר גדולה, לקומה יותר משוכללת. המהר"ל כאן אומר, אם אתם זוכרים בסוף הפרק, שזה לא אומר שלצדיקים אין איסורים. כן, הוא אומר כאן בסוף, דברים אלו אין רצון בזה שאין צער לצדיקים כלל. כי לא תמצא צער זולד בצדיקים כדי לנקותה מחדר אבון. וכאן על זה איסורים שבאים מפת החומר כמנהגו של עולם. כשזיקים נוטים אחר הצורה לא תמצא בהם הצער הזה שהוא בשביל החומר. והחילוק הזה יש לך להבין מאוד. גם לצדיקים יש איסורים. וכמו שהמהר"ל מכנה אותם, הם איסורים של צער, הם איסורים של געגועים. אצלם איסורים, לא שברגע שהם מפגשים עולם חדש, אז יש להם איזשהו צד של עצב על מדרגת חיים קודם שצריכים לוותר עליה. אלא בדיוק הפוך, האיסורים שלהם באים כי הם מתגעגעים לקומת החיים חדשה. כל עוד הם עדיין שקועים מדרגת החיים הקודמת, אז הם מרגישים עדיין לא את השלמות, הם מרגישים כיסופים גדולים מאוד למדרגת חיים חדשה שתלך ותיבנה. לכן, בהקשר של הפרק שלנו כאן, כמו שאמרנו שמדרגת משה היא לא מדרגה שבאה בגלל המדרגות הקודמות, בגלל המדרגות של האבא ואמא שלו שהולידו אותו והוא תוצר של העבר, אלא בדיוק הפוך, הוא המדרגה העתידית שיוצרת את העבר, הוא המדרגה שקדמה, כן, בשגם ובשר, משה מן התורה עוד כבר בספר בראשית נמצא, והוא זה שמחולל את כל השלבים של בניית מדרגת אמרה ויוחבת כדי שיחשפו, כדי שיגלו אותו. אז במדרגה המיוחדת הזאת של לידת משה היא כולה קשורה לתנועה הזאת שבה העתיד עומד במרכז, ולכן יוחבת היא וכל לידת משה זה בדיוק קשור לאופן המיוחד הזה, שכמו שחזל אומרים כאן שמגישים מקיש לידתה לאורתה, מאורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער. מטבעו של עולם תחילת ההיריון הוא שלא בצער, וזה קשור לכל נטיית ההולדה, מה שהרב מדבר במוסר הקודש על הנטייה המינית, שלאדם יש איזשהו אינסטינקט עמוק שהוא מרגיש שמחה גדולה מאוד בכל הנטייה הזאת של היצר דעריות, כי בצורה עמוקה פנימית, גם אם הוא לא מבין אותה, הוא מרגיש את עדן העתיד, הוא מרגיש שהמציאות הולכת ושפת לעתיד כל כך נשגב, כל כך גדול, אז יש לו איזושהי משיכה אינסטינקטיבית על הדבר המסיים הזה. שהוא מגיע להמשך והוא רואה את המחיר שהוא צריך לשלם על הדבר המסם הזה, שבשביל זה הוא צריך לוותר על עצמו, ופתאום הילדים זה לא כל כך שמחה, כי זה גורם לוותר קצת על הקריירה ולוותר על כל מיני דברים אחרים, אז פתאום האינסטינקט הראשוני הזה, שהוא מזהה משהו מאוד מאוד גדול, שהוא מיושם בחיים הפרטיים שלו, זה הופך להיות שהלידה היא כבר כן מצר. אבל אצל צדיקים אין פער בין האינסטינקט הראשוני הזה של השייכות הגדולה לעתיד הגדול לבין מה שזה מבטא בתוך המציאות, כמו שהורתה שלא בצער, ככה גם לידתה שלא בצער. זה כהכרה כאן היא שהעתיד הוא מה שעומד במרכז, שהמדרגה החדשה שבמיוחד הפרק שלנו כאן מתגלה דרך המדרגה של משה, היא זאת שמחולדת את כל התהליכים כולם, ואוהבי השם המחכים בבניין אריאל ומדרגתה של יוכבד שהיא כולה קשורה למדרגה החדשה הזאת, היא זאת שבסורש לבר נותנת גם לכל התהליכים האלה את ההכרה שכל מה שהיא קיימת בעולם זה בשביל משה, בשביל הופעת אחים חדשה שתלך ותתילד.
כן? שהם נדלים מן החומר.
איפה?
בעין זין עמודה שנייה.
כן?
תבין עוד יש לך לדעת, כי אלונים שלא בצער תחתונים שהם מצער תמיד.
כן, אני מבין שזה התיאור של המצב הרגיל אחרי החטא, כאילו, שתחתונים תמיד בצער, כי תמיד יש איזשהו מתח בין האמת לבין המציאות כמו שהם עושים בה.
זה מתייחס לצער, לא לעצב.
הדברים האלו אני משאיר אין הצורה מודבעת בחומר, כי אצלם הצורה משוחררת מכל קיבוע שלה למציאות חומרית, אינם תולים כל מצב, צדיקים עברו שאינם נוטים אחר החומר אשר בא אחת ויצרה, רק נוטים לצורה, לכך אינם כלים מצב, ומשך הנגדם אחר הצורה שאין בצער כלל. טוב, אני אולי הביטוי שאמרתם קודם צער הוא לא כל כך מדויק, בהקשר המסם הזה צער ועצב, הרב המהר"ל כאן מחבר את הדברים. הכוונה שמה שאומר לצדיקים אין את אותו סוג של צער שקשור לזה שאני צריך עכשיו להשתחרר מהתביעות שלי בתוך החומר. לעומת תחתונים רגילים שהם משועבדים לעולם חומרי, ואז הקידום שלהם הוא יוצר איזשהו צורך לוותר על ה... החומר המסם שבו הם היו דבקים עד עכשיו. פרק, אם אמרנו שפרק תתוו עניינו ההתכוננות של המציאות לקראת הופעת מדרגת משה, ופרק תזיין עסוק בהיריון, בתהליך המסם הזה שהולך ומכונן את מדרגת משה, הרי שפרק יוזיין הוא מתעסק כבר במדרגת אחים שבה כבר משה מופיע בפועל, שכבר המדרגה של משה היא מדרגה שחי בפועל. זה מה שרואים בצורה מאוד ברורה, שבפרק תדווה במתדוחים, המהר"ל אמר שלא היה אפשר, הצטגנינים לא יכולים בכלל לזהות את המדרגה הזאת של משה. כן, הם לא ידעו אם משה בא ממושן של ישראל, אם הוא בא מישראל או בא ממצרים, זה הייתה מדרגה שהייתה רחוקה מהם, כמו שהמהר"ל שם אמר, שהייתה נבדלת מקומת אחים שאליה הם היו שייכים. ובפרק תזיין, אז כבר מרים, שהיא קשורה אל התהליך, כבר מסוגלת להרגיש כבר את התהליך המסם הזה, כמו שאמרנו פעם שברה, רק מרים מסוגלת להרגיש, כי נוגעת ואינו נוגעת עם התהליך הזה. בפרק יוזיין, אנחנו רואים בזאת השם מסוף הפרק, שהמצרים כבר אומרים, היום נולד משה של ישראל, המהר"ל יעשה בירור, איך יכול להיות שהמצרים פתאום עכשיו כבר מזהים את מדרגת משה, אבל יסוד הדברים, שמעכשיו המדרגה של משה היא כבר מדרגת המציאות, זה כבר עובדת חיים, זה לא לראות מה ילד יום. זה המציאות, המציאות כולה היא כבר מציאות גאולית ברגע שמשה נולד, ולכן כאן כבר עוד מעט נראה כל המציאות כולה היא כבר נשאבת, היא כבר משתייכת אלא המדרגה הזאת שמתגלה דרך מדרגתו של משה. אבל לפני שנראה איך המציאות כולה מכוונת מלידת משה אלא ומסייעת אל כל הסדרי החימה של משה, המהר"ל בהתחלה כאן דרך הפסוק ותר אותו כי טוב בא לבאר מהי בכלל מעלתו ומדרגתו של משה. ולזה פרקנו פרק 17 כגימטרייתו כן הוא, שגימטריה 17 זה טוב, שהוא פרק שכולו עסוק באבחון של אותה מדרגת טוב, יבוא טוב כמו שהמהר"ל מזכיר בתפארת ישראל יקבל טוב לטובים, זה משה רבנו שנאמר עליו ותר אותו כתובו. לפני שנראה את חמשת הפירושים שנאמרו כאן, צריך להבין שהמדרגה של משה רבנו, כמו שאמרה לי, לך לבאר עכשיו בכל הפרקים הבאים, היא מדרגה שבצורה מהותית צריכה להשלים את קומת החיים הישראלית לפני שעם ישראל נגלים. אנחנו הזכרנו תמיד שבשביל הגאולה עם ישראל צריך להתפתח למדרגה של 600 אלף, שכוללת את כל צידי החיים, את כל ששת צידי החיים, עם כל הקומות הרוחניות שמצטרפות אליהם, בקומת העשרות ובקומת המאות וקומת האלפים, עם כל המדרגות האחרונות שמצטרפות אליהם, אבל במרכזם צריכה לעמוד מדרגה פלאית, מדרגה מיוחדת, שהיא מדרגת משה. מדרגת משה רבנו היא לא עוד איזושהי דמות חשובה שקיימת בעם ישראל, אלא היא עיקר בתוך סדרי החיים ישראלים. הרמב״ם בי"ג עיקרים, שמזכיר את י"ג העיקרים שעליהם בנויה אמונת ישראל, אז מזכיר את האמונה במציאות הבורא, את האמונה בגאולה ואת האמונה בנבואה, הרבה הרבה עיקרים מזכיר, אבל רץ הרמב״ם צורך כחלק מי"ג עיקרי אמונה להזכיר גם את מדרגת משה, שמשה רבנו היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. הדבר הזה הוא פלא גדול מאוד. איך, מה זה?
פסוק.
מה, שמשה היה גדול.
לא, שבימינו בהשם משה עבדו וגם בחיימינו לעולם.
כן, זה נכון. כן, זה מראה שזה אמונה חשובה, אבל לראות אותה כעיקר בעיקרי אמונה, הדבר הזה הוא חידוש גדול. יש הרבה דברים שצריך להאמין בהם. צריך להאמין גם בקריאת ים סוף, נכון? וגם זה כתוב, בימינו בהשם משה עבדו, אני אמר קריאת ים סוף. אז הדבר המסם הזה הוא לא עיקר בעיקרי אמונה. עיקר בעיקרי אמונה, אומר הרמב״ם, זה לא כל דבר שהוא אמיתי, אלא דבר שהרמב״ם מגדיר שבלעדיו תיפול הדת היהודית, שבלעדיו אם נגיד לא נאמין בשכר ועונש, אז כל המשמעות של אמונת ישראל בטלה ממנו. זה שמשה רבנו היה צדיק גדול מאוד וצריכים להאמין בגדלותו לאתמן דפליג, אבל גם זה שאברהם אבינו היה איש חסד, גם בזה לאתמן דפליג, ולא מצינו אף אחד ממוני יקרים שאומר שצריכים להאמין באמונה שלמה שאברהם אבינו היה איש החסד ושיעקב היה איש תם השבוע עלי. האמונה שמשה רבנו, נבואתו, הוא גדול הנביאים, זה הגדרה עקרונית בעומר החיים ישראלי. בלעדי הדבר הזה אין אמונה. הדברים גם מזכירים את מה שהכוזרי, שהוא מתאר את מדרגת החמישית במדרגות דת חכם, כן, הוא מתאר את מדרגת החיים הישראלית, הוא מתאר אותה דרך מדרגת משה רבנו. יסוד הדברים, שעם ישראל הוא עם שמקדש את שמך בעולם, שמוריד את כל הגודל אלוקי אל תחתיות הארץ, ומוריד אותו על כל שישת הצדדים ואל כל הקומות ואל כל המדרגות של המציאות. אבל צריך תמיד לזכור שעם כל מה שעם ישראל, האומה הישראלית יורדת לכל מישורי החיים ולכל קומות החיים, תמיד יש בתוך עם ישראל איזושהי קומה עליונה נשגבת שהיא מצידה לא ירדה בחיו זה, אלא השתקעות שלה והשתפלות שלה והתרגום שלה אל איזשהו מציאות עולם הזית, שמצידה היא נשארה כל כולה בצד העליון, בצד האלוקי שבה. כן, כל הנביאים כולם לנבואה שנתבו לשעה, וכל נביא ונביא מתנבא בסגנון המסוים שלו. דבר השם מתגלה דרך העומר האישי של כל יחיד ויחיד. אבל משה רבנו, כמו שהרמב"ם אומר שם בהקדמה לפרק חלק בי"ג עיקרים, שכינה מדברת בתוך גרונו. הוא נקרא מחוקק, זה לא אספקללה שנייה מהירה, תרגום של עומר אלוקי, איך זה מתיישם בתוך חיי העולם הזה, אלא זה אספקללה מהירה, זה מציאות שקופה, זה מציאות כזאת שהיא כולה בלועה בעומר המוחלט, בצד האבסולוטי של דברי אלוקים חיים. אותה מדרגה של משה רבנו שמחציו ולמעלה אלוקים ומחציו ולמטה אדם, שמחבר שמיים וארץ, שיש בו את הצד הניסה, את הצד האיכותי שמצידו, וצריך להדגיש, מצידו זה לא רק מצידו, אלא בזכותו, כל עם ישראל הם כאלה, משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, הוא זה שמשקף בעם ישראל שעם כל מה שעם ישראל יורד לתחתיות הארץ, יש משהו בעם ישראל שתמיד נשאר אלוקי במשמעות האבסולוטית, במשמעות התאורה שלו, במשמעות הזאת שאין באף צד של השתפלות אל משהו שכבר מתורגם לאיזושהי קומה עולמית. ודאי שמשה כשלעצמו זה דבר נטול משמעות, אנחנו חלילה לא לוקחים את הדמות של משה והפכים אותה להיות חלילה איזושהי מציאות אלוקית. כמו שמשה רבנו בחטא העגל אמר, ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מכן אינה מסבכה שכתבת. הקדוש ברוך הוא הצל לו הצעה מאוד מאוד מפתה והשחה לגוי גדול. אבל משה רבנו מבין שאם אין ישראל, אין משה, אין לו אף משמעות מצד עצמו, אילולא מה שהוא בסופו של דבר מתגלה דרך כל מרחב החיים ישראלי. אבל בתוך הדבר הזה, בשביל שעם ישראל יופיע גאולה, והחידוד המיוחד כאן קשור ליציאת מצרים, כמו שאמרנו, כל התהליך של יציאת מצרים, זה בדיוק מה שהוא בא לברר, שאומנם יש עם שיורד לתחתיות ארץ ומתלבש בכל מלבושים הארציים הלאומיים, אבל בסופו של דבר הצורה שלו היא צורה שאינה שקועה בתוך החומר, שהיא תמיד נשארת נבדלת מן החומר. זה כל הקור ההיתוך הזה של מצרים, הוא בא לבנות באומה הישראלית את הגובה הזה, שעם כל מה שאנחנו יוצאים ממצרים ברכוש רב ולוקחים עם הרבה דברים, אבל תמיד נשאר בנו הצד המרומם, הצד הטהור, הצד השלם הזה, שהוא מצידו בכלל לא נכנס למצבים של גלות, והוא תמיד נשאר בסגע במומם שלו. מה שבפרק הקודם המהר"ל לכן הרחיב לבאר שלכן משה רבנו הוא בא משבט לוי, הוא בא מתוך אותה מדרגה שהיא כולה חירותית, שהיא כולה קשורה לצד השלם שלה. זה לכן מה שחזל כאן מתארים בפסוק ותראה אותו כי טוב, דרך חמשת הפירושים להראות את הדמות המיוחדת של משה, שרקיע והר הנשקי ידה דיבה, שהיא מחברת את כל קומות החיים, מקומת החיים הגלויה המעשית אל הקומות הכי נשגבות. כמו שהמהר"ל אומר שהתנאים כאן תיארו את מדרגת משה מלמטה ללמעלה. רבי מאיר אומר טוב שמו, פשט הכתובים שוותר אותו כי טוב הוא, זה אמירה מאוד מאוד סתמית, מאוד מאוד כללית, שלא מסיימת ומציינת איזשהו תוכן מיוחד שקיים בתוך המדרגה הזאת של משה, אבל דווקא הסתמיות הזאת היא זאת שמראה את המבט היסודי שקיים כלפי משה, שהוא קשור אל עצם מדרגת הטוב. משה רבנו בכלל הרבה דברים, כמו שראינו ששמות אבא ואמא שלו סתומים, כמו שגם אחר כך בסוף ימיו גם החטא שלו אישר באיזשהו מידה סתום, הוא קשור אל איזה משהו מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד רחב, שמשקף את עצם הופעת הטוב בעולם. אלא שבמדרגה הזאת של טוב שמו, היא מדרגה שקשורה אל הקומות הכי פשוטות, אל הקומות הכי בסיסיות של עצם החפץ, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, של שהיא מאוד מאוד עולמית, שמאוד מאוד קשורה לרצון להיטיב עם כל המציאות כולה, היא זאת שעומדת במפגש הראשוני שלנו עם הדרגה של משה. וכאן באים התנאים אחד לגבי השני לברר את הצדדים העליונים, את השורשים העמוקים שממנה המדרגה של משה יונקת. רבי יהודה אומר טוביה שמו, כמו שאמר כאן מבאר, הטוב הגלוי שלו הוא, גלוש, הוא טוב שיונק בצורה סמויה ממדרגת יודקי. כן, שם יודקי הוא שם שלעומת שם וווקי הוא שם ששייך אל הנסתרות של השם אלוקנו. זה אותם צדים בשם של הקדוש ברוך הוא שהם אלומים, שהם נסתרים, שהם נמצאים מעבר לאיזשהו צד של יכול שלא נפגש איתם. אבל יש כאן ידיעה ברורה שעם כל הטוב הגלוי שלו הוא יונק, הטוב הזה הוא לא טוב עולמי נורמטיבי, אלא כל הזמן יונק יונק גובה, יונק משמעות מתוך הקישור שלו אל מדרגת היה. זה עדיין הצד הגלוי של משה, אבל הצד הגלוי של משה כפיר שהוא מתפרש כמגלה קומות גבוהות יותר. ועל גבי זה בא רבי נחמיה ואומר ש... כן? השם זה המהות. זה שמו, הכוונה, זה המהות שלו. השם של האדם זה בעצם איך המציאות נפגשת איתו, איך היא מעריכה אותו. אז המפגש הישיר של המציאות עם משה בצד הגלוי, נכנה אותו כבר עכשיו אולי בצד הנפשי, הוא מתגלה דרך הקומה של הטוב. אבל הטוב הזה הוא טוב שיונק בכל מיני מדרגות נסתרות, שזה בהתבוננות יותר עמוקה רואים שזה לא סתם טוב רגיל, זה טוב שצד אלוקים מחיה את הטוב הזה. בצורה יותר עמוקה הוא הגון לנבואה, זה הצד הזה שכבר גם לא רק שבצורה נסתרת הטוב הזה מקבל כוחות מקומות אלוקיים, אלא גם בצורה גלויה, אותה מדרגה של נביאים, שגדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שאת הצד הגלוי של החיים הם כל הזמן רואים דרכו את מדרגת היוצר, רואים את כל המציאות כולה כמכוונת כלפי צדים נשגבים יותר, נשיאים יותר. זה בעצם מה שרבי נחמיה מעורר לנו, שגם הצדים החיים התודעתיים של משה הם מדרגות כאלה שהם כבר חיות מדרגות אלוקיות. על גבי זה באים אחרים ובאים חכמים. אתם זוכרים כמה פעמים הזכרנו ששמות בחז"ל שהם שמות פרטיים מדברים על הופעות פרטיות, ושיש ביטוי של אחרים אומרים או חכמים אומרים, והכוונה, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, זה יכול להיות אולי טענה מסוים, חכמים ציינו אותו בתוך חכמים אומרים כי הוא מציג את האמירה הכללית יותר. וכאן יש שתי, שלושת המדרגות הראשונות שאמרנו הם שייכים לתהליך הגלוי של משה, אל קומות, שלושת הקומות הגלויות של משה, הצד הכי חיצוני שזה טוב, הצד היותר עמוק שזה טוב שכל מן מוזן מדרגה אלוקית, וקומה שלישית עוד יותר עמוקה שמצידה כל החיים שלו הם חיים אלוקים. אבל כאן יש מדרגות שמתנסות מעל להופעות הגלויות של הדברים, שהן מתארות את מדרגת משה כבשעה שכן אחרים אומרים נולדו כשהוא מעול, וחכם אומרים בשעה שנולד נתמלא כל הבית תורה. אומר המהר"ל, נולדו כשהוא מעול זה מהלך מיוחד שהוא לא קיים במסגרת עולמית רגילה, הוא לא קיים אפילו בתוך מדרגת אחים ישראלית. אומת העולם בצורה יסודית הם נקראו הרלים, זה מדרגה כזאת שהיא כולה מוטבעת בתוך החומר, משועבדת לצדים הגסים של החיים. מדרגת החיים, תביעת החיים שקיימת בכל אחד ואחד מישראל, זה התביעה להתרומם מן החומר הזה, זה התביעה להשתכלל, להתגדל, להיות משוחרר מהשיבוד שלנו אל החומר, ולקדש דרך מגמת ההשתלמות הישראלית לבטא את השיעור שלנו אל מדרגת חיים גבוהה יותר. אבל מדרגת משה רבנו היא לא שייכת למדרגת ההשתלמות, היא מדרגת השלמות כבר, היא מדרגה כזאת היא שלא זקוקה לחבר את התחתונים לעליונים, אלא היא מצידה כבר שייכת למדרגה שבה כבר הכל שלם, שבה כבר הכל מוכן, שבה הוא כבר נולד מעול, הוא נולד בצורה כזאת היא שבצורה עמוקה פנימית, מה שהזכרנו קודם, כנסת ישראל אולי מתלבשת בלבושים עולמיים כדי לתקן עולם חוץ שדי, אבל הצד העמוק, הצד היסודי שבה הוא צד שהיא קומה כזאת שמצידה כבר הכל שלם, שמצידה כבר היא נולדה מעולה, אין בה באמת אף צד של צורך אפילו להילחם עם כל הצדים הגסים האלה של החיים. המהר"ל בהמשך בפירוש הבא יאמר על המדרגה הזאת שנולד שהוא מעול, ונולד מעול במעלה, יותר במעלה, כי המעול הוא לחלק כלחי אלוקינו. המדרגה הזאת שהוא לחלק כלחי אלוקינו, מדרגת כלחי היא מדרגה שמאפיינת את מדרגת החיים הישראלית כציבוריות. בספר יהושע, לפני שנקרא לעם ישראל הירדן, בשעה שעם ישראל עובר את הירדן, אומר יהושע, למען תדעו כי כל חי בקרבכם. ואחר כך גם אומר הנביא יהושע, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר לכם בני כל חי. בעצם, לכן אמרתי, זה כבר לא מדרגות פרטיות במשה, אלא הקומה הרביעית מדברת על מה שמשה הוא כבר, הוא הקומה של כלל ישראל, הוא הקומה המהותית של עם ישראל. כל יחיד ויחיד צריך למול את עצמו כדי להיכנס בברית של עם ישראל, כדי לזכות להשתחרר מהקומה הגסה, להיות קשור בברית אל עם ישראל. ומשה רבנו הוא עצמו הברית, הוא עצמו כל הוויית החיים שלו היא הוויית החיים של כל חי בקרבכם, שהחיים עצמם הם כבר חיים אלוקיים. על גבי זה באה המדרגה החמישית, המדרגה הטוטלית, שהיא מדרגה שאומרת שחכמים אומרים בשעה שנולד נתמלא כל הבית תורה. זה מדרגה שמצידה כבר אין כלים, יש רק אור, יש אורה גדולה שהיא אמנם מקרינה על הכל, נתמלא כל הבית כולו אורה, אבל משה רבנו הוא עצם האור, הוא המציאות הזאת, ההערה השלמה הזאת היא שכל מה שיש לה איזושהי זיקה למציאות חומרי, זה אפילו לא בצורה הזאת של איך החומר מופיע בשלמותו, כמו המדרגה הזאת של נולד מעול, אלא הוא מדרגה מופשטת לגמרי, הוא מדרגה רוחנית לגמרי, שוודאי שיש לה זיקה אל החומר, היא מהירה את הבית, היא מהירה את כל המציאות שנמצאת סביבה, אבל הוא עצם המדרגה השכלית כפי של עצמה, מה שאמרה לתמיד לחנך אגח את משה בפרקים הבאים, שהוא הצורה הנבדלת מן החומר. אז יש כאן חמישה מדרגות, חמישה קומות של חיים, מן הקומה הכי ארצית של מחצוי ולמטה האדם, אבל במשמעות הכי מלאה של, של קומת האדם, של עצמות החבד של להיות טוב לכל, הולכות המדרגות ומתפתחות אחד מעל גבי השנייה, עד למדרגה הניסה השלמה, שהיא המדרגה כמו שאמר כאן אומר, שהיא שם הוויה, כן נכון? אנחנו אומרים שמביא הביתה שהיה דבק בשם המיוחד יותר מכל הנבראים, שכל מדרגת החיים שלי היא כולה דבקה, דבוקה בשלמות שמאירה את כל החיים כולם.
יש לזה בין אורה לאור?
לא, אצל הרב אמרה לה, לא יודע, אצל הרב כן, אצל אמרה לה, לא יודע. הביטוי כאן מכל מתמלא הבית אורה, כן, שהוא מאיר את הבית, אז יכול להיות שזה... מה זה ש? יכול להיות. כן, זה מה שמשה רבנו הוא מדרגת התורה. אנחנו נראה את זה, כן, נכון. כן. כן, לא, טוביה זה הטוב שלו שהוא יונק ורק בצורה נסתרת, לכן שם יוד קיי, שזה בצורה סמויה מן העין, מה שמזין את מדרגת הטוב זה המציאות האלוקית. אבל השם המלא, שם מלא על עולם מלא, שם הוויה, זה אומר שבעצם אין בו אף צד שהוא לא אלוקי, כל החיים שלהם חיים אלוקים, יש אלוקים. אנחנו... טוב, זה נושא שהמרה לאט לאט בפרקים הבאים ידבר על הפלא המיוחד הזה של אותה מדרגה פעילית של משה שהיא כולה כבד פה וכבד לשון, היא כולה נמצאת מעבר לכל איזשהו צד של מבטא, של דיבור בתוך המציאות של החיים עצמה, ועם כל זה בסופו של דבר משה יורד עד לעולמיות, כמו שבתחילת ספר דברים כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה, כן, שהוא כולו חוזר להיות איש דברים, כן, לעומת מה שבספר שמות אומר לא איש דברים אנוכי. מדרגה פילית שהמהר"ל כאן במשך הפרקים מבנה אותה, אבל צריך לדעת קודם כל במה עסקינן, איזה מדרגה חדשה עכשיו קשורה למציאות. אני אומר כאן בהערה מוסגרת, המהר"ל כאן, תסתכלו בעינתת, עמודה שנייה, הראשונה כותב, ותיקח לו תיבת גומה, מה שנה תיבת גומה, אמר רבי אלעזר, מכאן לצדיקים, שממונם חביב עליהם יותר מגופם. יש כאן אמרה, זה קצת מוזר הדבר הזה, כאן רק מצטט מדרש ולא אומר בו כלום וישר עובר למדרש הבא. בכתב יד אמרה באמת קצת יותר רחיב את הדברים ואומר שמה שהמשך המדרש אומר הביכו לכאן וכל כך למה שלמה לצדיקים חשוב ממונם יותר מגופם, כדי שלא יפשטו ידיהם בגזל, כן, שהם רוצים להתרחק ממדרגת הגזל. והמהר"ל שם מרחיב לבאר, וזה קשור מאוד לשלימות של המדרגה הזאת של משה, שמשה רבנו, כמו שאמרנו, הוא קומה אלוקית, נבדלת אצילה מאוד, אבל בסופו של דבר היא קומה כזאת שיש לה התחשבות גם בכל קומות החיים הפשוטות. זה שהצדיקים אמונם חשוב עליהם יותר מגופם, זה לא נובע מתוך קמצנות, כמו שחז"ל אומרים, אלא מתוך הערכה של הקומות הפשוטות של המציאות. הביטוי של הדבר הזה שלא רוצים לשלוח יד בגזל הוא הביטוי המוסרי, הישרות, שמבינים שממון זה שיקוף של אדם והם לא רוצים לנוק ממדרגה שלא שייכת להם, ששייכת לאנשים אחרים, כל אחד ואחד יש לו את הממון שלו, ולכן הם רוצים להיות נאמנים לקומה הממונית שלהם, לדבר שאליו הם שייכים, אבל הכל נובע מתוך הערכה וחיבור גדול שקיים בין הקומות הגבוהות שלהם לקומות הפשוטות שלהם, עד כדי הדאגה ליושר ולמשפט הצדק והמשפט שלא יהיה אף עוול בקומות הפשוטה של המציאות. זה תמימות המדרגה הזאת של משה, שהיא מתחילה מחצו ולמעלה אלוקים, אבל היא יורדת עד לקומות הפשוטות של מחצו ולמטה האדם. מכל המשך הפרק, המהר"ל כאן בא לברר שברגע שהמדרגה הזאת של משה, המדרגה השלמה הזאת, היא חלה במציאות, מעכשיו המציאות לא יכולה להישאר בשווה נפש אל מול המדרגה הזאת. המהר"ל כאן מתחיל את הדברים ותצפינו שלושה ירחים ולא תאכל עוד להצפינו. אז חז"ל אומרים למה לא תאכל עוד להצפינו, כי המצרים היו בכוונה לוקחים את התינוקות שלהם ומעוררים דקם בכי ליד בתי ישראל, והיו רוצים לראות אם יש תינוקות של בית ישראל שבוכים אל מולם, ובצורה כזאת היו חושפים את התינוקות של בית ישראל. אז המהר"ל כאן אומר, אל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי דבר שהוא נסתר ונחת בגדר הסוד אין סופו לא תגלה. אבל דבר שאין בו סתר, כגון זה, שאפשר להיות אדם לפניהם על ידי קטנים של מצרים, לא היה דבר נחת בגדר הסוד, והיה נגלה לגמרי מעצמו, אף שלא על ידי קטנים. וכל כל הקטנים הם גורמים. המדרגה של משה, אחרי שלושה חודשים, שלא יכולה עוד להצפינו, היא בעצם מה שהפסוקים כאן אומרים, מה שחז"ל מתארים דרך הדברים האלה, שיש כאן מדרגה כזאת היא שכבר אי אפשר יותר להסתיר אותה. עד עכשיו הייתה נסתרת מעיני המציאות המדרגה הזאת של משה. הייתה מדרגה פוטנציאלית, מדרגה רעיונית. מעכשיו היא מדרגה כזאת היא שבקל היא יוצאת אל מחוץ המציאות. היא כבר לא שייכת אל סתרי תורה, אל דברים רזיים, אל דברים עלומים, אלא היא אמיתת המציאות. זה הצד שפועל במציאות. אולי מה שחז"ל אומרים שהיו מביאים תינוקות של מצרים ודרכם היו מגרים לשמוע את קולו של משה, אתם זוכרים, ראינו בפרק הקודם, בפרק הקודם קודם, שאף על עמו גזר, שגם התינוקות של המצרים היו צריכים למות כי חששו שמה מהם יצא משה של ישראל, והסביר המהר"ל שזה לא סתם איזשהו מקדם ביטחון חיצוני, אלא כי באמת מדרגת משה, שהיא שייכת אל מדרגת חיים חדשה, אל נשמה חדשה, היא מופיעה בצורה רחבה יותר דרך כל הנשמות החדשות של כל עם ישראל, ולכן פרעה מבין את סגנון החיים חדש שמשה הוא הביטוי החריף שלו, אבל משתקף דרך כל נשמות ישראל, ולכן הוא גוזר מיטה על כל הילדים כולם. ובסוף הפרק ראינו שאף על עמו גזר, הוא מבין שהמדרגה הזאת של משה את כל האוניברסלי היא תשנה, תפתח מדרגת חיים חדשה. והבכי של התינוקות אפילו המצרים החדשים מדובבים את מדרגת משה, כי בצורה אמיתית הם שייכים אל קומת החיים החדשה הזאת, כי הם עצמם סדרי החיים החדשים שקיים בתוך המציאות, גם בצורה הכי מזרית, גם בצורה הכי קטנה שלהם, הם עצמם חושפים את העובדה שהמציאות עכשיו קשורה לסדר חיים חדש. הדבר הזה מתבטא במשך הפרק בין דרך המדרגה של מרים ובין דרך המדרגה של בת פרעה. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. המהר"ל כאן מדגיש שהביטוי ותתעצב ולא ותתייצב בא להראות שמרים הייתה נפעלת ולא פועלת. כן, שמה שדחף אותה להתעצב מרחוק זה הייתה הנבואה שהיא קיבלה לפני כן, זה מה שדחף אותה להיות עומדת שם. ועל זה חז"ל אחר כך אומרים שכל הפסוק הזה על שם רוח הקודש, ותתעצב, זה מלשון והנה השם ניצב עליו, כן, ויבוא השם מתייצב, סליחה, אחותו, זה כמה דעת אמרת, אמור לחוכמה אחותי את, כן, שהתורה נקראת אחות, מרחוק, על שם, מה שהכתוב אומר, מרחוק השם נראה לי. ומלא במילים אחרות, מה שמרים מתייצבת אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו, זה עם, כמו שחזר, המדרש כאן אומר שבעצם יש כאן עומר אלוקי יציב קביע בקיימה שהוא מתגלה דרך הרע שמאחה, כן, האיחוי הזה של, של התורה שמאחה עליונים ותחתונים ויורד מתוך המגמות הרחוקות האלה של מרחוק עד לקומה הקרובה של וידע אלוקים, עד למדרגה הקרובה של החיבור אל המציאות עצמה. יש כאן סדר אלוקי שהוא יציב, שהוא קביע וקיימה, שמכוון את כל המציאות כולה לקראת המהלך המיוחד שהולך ומופיע. ומצד זה מרים לא יוזמת, לא פועלת דברים, אלא היא נדחפת מתוך אותה אמירה אלוקית, מתוך אותה תביעה של מרחוק השם נראה לי, שהיא זאת שעכשיו הולכת ומכוונת את מגמתה עד למדרגה של וידי אלוקים, עד למדרגה הקרובה למציאות, לכוון את כל המציאות אל עבר סדרי החיים החדשים של אותה הופעה של משה שצריכה עכשיו להתקיים ולהתפתח במציאות. מה שבצורה נוספת מתגלה גם דרך בת פרעה. בת פרעה, כמו שהפסוקים כאן אומרים, אני אתחיל דווקא מהסוף ואחזור להתחלה, ותשלח את המתה. אז חזל כאן אומרים, מה זה ותשלח את המתה? איפה זה כאן? פה זה מופיע רק ב... ונראה כי מה שבא מכן אתה מוצא בשרביתו, זה רק כאן מופיע, זה לא זה, אז כן, של החשברון, כן, אז בואו נראה, נקרא את המרים. איפה? ותשלח המתה. המתה הופרש ידע, סובר גם כאשר יש לקרוא את המילה בבית גושה, טוב, לא נקרא את כל הדברים, אבל ותשלח את המתה, הפשט של הפסוקים מדברים שהיא שלחה את השפחה שלה, אבל חזול אומרים שהיא שלחה את העמה שלה, והמדרש לכן אומר שמלמד שהיד שלה התארכה, ודרך זה הייתה יכולה להגיע להציל את משה. והמדרש משך אומר, וכן אתה מוצא בשרביתו של אחשוורוש שהוא התארך כדי להגיש את השרביט שלו לאסתר, וכן אתה מוצא במפנתת של הראשים שנאמר שיני ראשים שיברת, אל תקריא שיברת אלא שרבבת, שהשיניים מתאחות. הסביר המהר"ל שהמה שמתארכת, המה זה גם לשון שפחה, אבל זה בא לומר שכל המציאות כולה היא הופכת להיות שפחה של הקדוש ברוך הוא, והיד של של בת פרעה, לפני שהיא מתארכת כלפי ידו של משה, היא קודם כל יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא. היא כולה נושאת את השליחות האלוקית, היא כולה חלק ממגמה אלוקית, מתנה אלוקית, שמעכשיו אין לה פרטיות, אין לה שיקולים אישיים מצד עצמה, אלא היא נדחפת דרך סדרים שעכשיו מוטבעים לתוך המציאות, שבצורה אינסטינקטיבית מחייבים אותה להיות שותפה למהלך הגדול הזה של המדרגה של משה, שזה מה שגם כמו שהמהר"ל כאן אומר, כי הדברים משמשים להתפשטות כמו היד וכמו השרביט עשוי להושיט, כל הדברים האלה הם מקבלים עכשיו את המרחב הגדול שלהם, הם הופכים להיות עכשיו חלק ממהלך יותר גדול. זה מה שגורם לבת פרעה, שברגע שהיא באה לרחוץ על היור, אז המהלך הזה קובע בה מצב כזה שכמו שכתוב כאן, מגלגלין זכות על ידי זכאי, שהיא עכשיו בצורה פשוטה הולכת לרחוץ על היור, ליד היור, אבל חז"ל דורשים שהיא הולכת לרחוץ על היור, על עסקי היור, שהיא הולכת ורוחסת מגילי בית אביה, שבעצם התנועה האלוקית שעכשיו היא נדחפת אליה, להיות קשורה עכשיו למהלך של הצלת משה, היא מאבדת כל צד קטנוני, כל צד אישי, כל צד נמוך שלה, ולכן זה מה שגורם לה להשתחרר מכל השיקוע שלה, מכל הליליות שהתרבות המצרית קשורה אליה, היא רוחצת אל בית אביה, ואולי כהנגדה לעומת המדרגה הזאת שלה, שהשליחות הזאת משחררת אותה מכל הצדדים הגסים הקטנונים של החיים, לעומתה נערותיה, כמו שהפסוקים אומרים, ונערותיה הולכות עמה, אז חז"ל אומרים שהיו הולכות למיטה, היא הולכת לחיים והן הולכות למיטה. מלכן אומר שהולכות זה גם יכול להיות כפשוטו, כי המיטה תיקרא הולך. למה? לפי שהולך בדרך כל הארץ מן העולם. נערותיה ממשיכות ללכת, הן קשורות אל הצד של דרך כל הארץ, הן ממשיכות את המהלך הטבעי של החיים, הזורם של החיים. ועצם זה שמשיכות את המהלך הזורם של החיים, אומר המהר"ל, זה עצמו מיטה, זה עצמו אומר שהן שייכות אל המצב הזה שבו המזל בטל מהם, שהן לא קשורות אל החיים אמיתיים. דווקא בת פרעה, שהיא נרתמת אל התנועה הגדולה הזאת של הצלת משה, בזה עצמו היא קשורה אל החיים. אז יש כאן מהרגע שמשה מופיע בתוך המציאות וכבר אי אפשר להצפין את מדרגת משה, מי שמתחבר אל המהלך של משה, מתחבר אל התביעה, אל ההערה הנבואית הזאת שדוחפת המציאות קדימה, הוא מתחבר אל החיים, והוא מתאר מגולי בית אביו, והעמה שלו הופך להיות עמה ארוכה שקשורה אל זרמים אלוקים גדולים שמופיעים במציאות, ונערותיה שהולכות בצד ולא שותפות למהלך הזה, זה עצמו קובע להם את חותם המוות, את החותם המסמד שהן כבר לא קשורות אל המהלך הגדול החדש שהולך כאן ונבנה בתוך המציאות. כמו שהערנו, המהר"ל בסוף הפרק אומר שהצטגני פרעה עכשיו הם כבר בפרק תדבר, זה היה סתרי תורה מדרגה של משה, ולא זיהו, לא יכולו לזהות את מדרגת משה. עכשיו, כן, זה בעצם, אני לא יודע אם זה, יש כאן משהו לא כך ברור, שכאן הוא אומר שזה סגנינים, למרות שהמדרש אומר שזה, אומר את זה על בת פרעה, אבל בכל אופן עכשיו המדרגה המצרית מסוגלת כבר לזהות שהיום נולד משה של ישראל, מה שצגני פרעה באותו יום ביטלו את הגזירה, כי אמרו לפרעה, אנחנו יודעים שזה נזרק למים ואין לכן נזרק למים, והם לתומם סברו שהם הצליחו להטבע את משה במים, ואומרים חז"ל, והם לא ידעו שמשה באמת טבע במים, אבל לא במים האלה, אלא במי מריבה, שם באמת משה, כן, בגלל המי מריבה, לכן משה בסופו של דבר נכנסה עליו מיטה. היסוד הדברים של כל הסיפור הזה, כמו שהסברנו, שכבר המדרגה של משה היא מדרגה שכבר אפשר לספוג אותה, ולכן הסגנים כבר מסוגלים לדבר על המדרגה הזאת של משה של ישראל. אלא המדרש כאן אומר שיש משהו שהם לא מבינים. הם חושבים שבאמת מדרגת משה אפשר להטביע במים. וכמו שהמדרש אומר, יש איזשהו ניצוץ קטן שבו הם צודקים, רק הם לא מבינים אותו בהקשר הנכון. לחשוב בתפיסה המצרית של להטביע את משה במים, כמו שאמרנו בעבר, זה להטביע את המדרגה העליונה הזאת בתוך המציאות החומרית. מים, כמו שאמרה למר, אם אתם זוכרים בפרק י' ד', שכל הגזירה שלהם, של כל הבן היור היו לתשליחו, זה לקחת את עומר החיים הרוחני הישראלי ולהשקיע אותו בתוך החומרנות, בתוך המים שמטשטשים כל צד של צורה, להשקיע אותו בכל הצדדים הסתמים של החיים. וזה ודאי שכל זקיפות, עליונות, מדרגת החיים של משה, אין אף יכולת להשפיל אותה, אף יכולת להנמיך אותה, כמו שהמציאות המצרית סברה. אבל אף על פי כן אומר המדרש, יש איזושהי בחינה מסוימת שהמדרגה העילית הזאת של משה היא באמת בסופו של דבר נלקחת במים, בחלק מהם יריבה. לא חלילה אל מול החומרנות הגסה המצרית, אלא אל מול כוחות החיים החומריים הישראלים. כי כל חטא מי מריבה הוא קשור למה שמשה רבנו הוא שייך להנהגה הניסית, להנהגת המדבר. אבל ברגע שעם ישראל כבר זוקק להיכנס לארץ וזוקק מים, זוקק כוחות חיים טבעיים, אז ביחס למדרגה של הרצון כבר להיכנס לארץ, אל מול המדרגה הזאת משה רבנו באמת מתוך הנבדלות שלו, מתוך הנשגבות שבו, יש איזשהו נקודה עדינה כחוט השערה של מתח שקיים בין המדרגה של משה לבין המדרגה של עם ישראל, משהו לכן ראינו זה בפרקים מתחילת הספר, שהוא מכה על הסלע ולא מדבר, שהוא לא נשמע אל כל קומות החיים החומריים, כי דווקא המדרגה הרדיקלית הזאת, המדרגה הטוטלית הזאת, הנצחית הזאת, יש בצד מסוים שאל מול דור בארץ, יש בה איזושהי נקודה עדינה מאוד, שיש בה את הקושי להתחבר למדרגה הזאת, ובמדרגה הזאת של ייחוס הצורה העליונה הזאת אל החומר, שם באמת משה מסר שדבר נלקה במדרגה הזאת. זה מדרגה עדינה מאוד כחוט השערה, שהמצרים בגסות שלהם חושבים שבגלל זה אפשר להשבית את כל המדרגה הזאת. ובוודאי שמדרגת משה רבנו, משה רבנו לא מת, הוא קשור אל מדרגה נצחית, נישאה, שאין באף גם. אלא שבאמת יש איזשהו צד של סיבוכיות שזוקקת באמת את השלימות החיים מארץ ישראלית, שבסופו של דבר תדע איך להכיל את המדרגה הזאת בצורה שלמה בתוך המציאות. יש כאן עוד כמה דברים, אבל אנחנו, הם כבר יהיו יותר קשורים אולי לפרק הבא, לנער בוכה, כן, קרא לי ילד, קרא לי נער, שקולו כנער, טוב, אנחנו כבר משלים, נראה את הדברים תוך כדי פרק הבא, אני רק צריך לשאול לכם שאלה לבחירה, בדקה שנשארה, אנחנו אמרנו שברגע שמגיעים לחודש אדר, אנחנו עוברים למהלך של שתי פרקים, ואמרנו שאחרי פורים נבוא למהלך של שלושה,